בקשר לנאמר בפרשת השבוע לא תגנובו, פרשת קדושים, וידוע שההבדל הוא שאצלנו בפרשת קדושים לא תגנובו מדבר על דיני ממונות, גניבת ממון, ואילו לא תגנוב שנאמר בעשרת הדיברות זה מדובר בגונב נפשות. ובקשר לנושא הזה יש משנה בסוף מסכת סנהדרין, ושם כתוב ככה, זוהי משנה שמדברת על דיני עיר הנידחת. ואז המשנה מסיימת ואומרת את המילים האלה. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. זה פסוק, זה ציטוט של פסוק מפרשת ראי, ספר דברים. אז המשנה אומרת, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. כל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף מן העולם. כך נאמר במשנה. הפירוש הפשוט הוא, כשהרשעים נמצאים בעולם, יש חרון אף בעולם, וכשהרשעים עובדים, עובדים מן העולם, אז חרון אפו של השם מסתלק. בפשטות, המשנה מתכוונת להמשך של הפסוק. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם חרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. זה בפשטות מה שהמשנה כאן אומרת. עכשיו בגמרא, כשהגמרא מדברת על המשנה, אז הגמרא שואלת, מן רשעים? איזה רשעים מדובר כאן? מי הם רשעים? אמר רב יוסף, אז מגיע רב יוסף שהוא אמורה, והוא אומר גנבי. כך, עד כאן, גנבי. אז כנראה שיש כאן איזשהו חידוש מיוחד במה שרב יוסף אומר, כי בפשטות, כשאנחנו מסתכלים על השאלה של הגמרא, מן רשעים, אזי מיד נשאלת שאלה מאוד מאוד פשוטה. מה זאת אומרת מן רשעים? מה לא מצאנו עד עכשיו בתורה, בתלמוד, כולל במסכת הזו, מסכת סנהדרין, את המילה רשע? ובפשטות, כשהמשנה אומרת כל זמן שרשעים בעולם חרון אף בעולם, בפשטות הכוונה היא, לרשעים יש כל מיני סוגי רשעים, וזה לא דבר שהוא חדש לנו. אפילו אפשר לומר שרשע פירושו אחד כזה שעבר על כל לא תעשה שנאמר בתורה. הנה יש לנו פסוק שמופיע לגבי עדות של אדם רשע. אז כתוב, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס. שהוא פסול לעדות, והמשנה והגמרא במסכת הזו, מסכת סנהדרין, מדברת על זה. למה שנחשוב שרבי יוסף מגיע כאן להגיד שהרשע שמדובר כאן הוא הגנב, גנבי? טוב, השאלה הזו היא לא שאלה חדשה, מפרשים כבר שאלו את השאלה הזאת, והם טוענים מה שהגמרא מתכוון, מה שה... הגמרא מתכוונת כאן היא שהמשנה הזו שהיא כאמור מדברת על דיני עיר הנידחת, עיר שכל האנשים שלה עבדו עבודה זרה, שם כתוב לא ידבק בידך מאומה מן החרם. כלומר צריך לאסוף את כל החפצים של העיר ואת כל הממון שיש בעיר, הקט הקט יושבי העיר ההיא לפי חרב וכולי וכולי, ואז התורה אומרת ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. אז ברור שלא מדובר כאן על רשעים כאלה שהם רשעים שהם אנשי עיר הנידחת. מדוע? כי אנשי עיר הנידחת האלה כבר אינם. כאן המדובר הוא שאנשי עיר הנידחת עצמם כבר אינם מן העולם, אינם בעולם. ועל זה הגמרא באה ושואלת, רגע, איזה רשעים המשנה מתכוונת? המשנה אומרת, כל מן שרשעים בעולם, חרון אף בעולם, איזה בדיוק רשעים? רשעים שעבדו עבודה זרה בעיר הנידחת הם כבר אינם. לכן בא רב יוסף ואומר גנבי, זאת אומרת כאן מדובר מהרשעים מסוג מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד ספציפי, אנשים שבאו וגנבו מהחרם הזה של עיר הנידחת, לקחו איזה חפץ כלשהו שהיה שייך לעיר הנידחת, שהיה צריך להיות נשרף כליל, והם לקחו את זה. ועל זה באה המשנה ואומרת שמזה שכתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב השם חרון אפו, אומרת המשנה, תורה שבעל פה, והמשנה מסבירה שכשהרשעים האלה קיימים בעולם, אותם אלה שלקחו מהחרם, אזי יש חרון אף בעולם, ולכן נסתלקו רשעים, עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף בעולם. ככה המפרשים מסבירים. הבעיה של הפירוש הזה הוא, ואת השאלות האלה שנשאל כרגע, חלק מהשאלות מעלה הרבי בשיחה בלקוטי שיחות חלק י"ז שיחה א' לפרשת קדושים. שאלה ראשונה היא לכאורה, הרשעות שיש כאן היא בכלל לא החטא של הגניבה. חטא הרבה יותר חמור. חטא לכאורה יותר חמור. יש איסור נטילה מחרם של עיר הנידחת. היה יכול להיות, הגמרא, הרב יוסף היה צריך להיות אומר, מי הם הרשעים שעליו כאן מדובר? כאן מדובר כגון הלוקחים מן החרם, או שדבק בהם מן החרם, משהו כזה. למה משתמשים בלשון גניבה, גנבי? בכלל יש דעה מפורשת בראשונים שטוענים שבכלל האיסור להנות מחפצי עיר הנידחת זה לא בכלל בגדר של איסור גניבה. אז נכון, יש כל מיני משניות שבאמת כותבים את המילים הגונב מן החרם, הגונב את המכס. יש משנה במסכת שמחות שאומרת הגונב את המכס ואת החרם. וגם לגבי בתורה, לשון התורה, לא רק בלשון חזל, יש מופיע הביטוי גניבה לגבי חרם. כתוב לגבי אחן, ממש בכניסה לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון, כאשר התורה, הקדוש ברוך הוא ציווה להשמיד את כל העיר יריחו, ולא, שלא, הכל יהיה חרם להשם, כלומר שלא יישאר שום דבר, ואז כתוב שאחן נטל מהחרם, אז שם כתוב לשון של גניבה. אז הוא אומר, נכון, אז ברור שזה בסך הכל משתמשים בסוג של שם המושאל, לוקחים את המילה גניבה ומשתמשים איתה בשם המושאל לאחד כזה שלקח מהחרם. אבל כשרב יוסף, שהוא עונה על השאלה איזה רשעים מדובר כאן, אז הוא היה צריך להדגיש את מהות העניין. ומהות העניין היא שהם לא גנבים, מהות העניין היא שהם נטלו מן החרם. אז רב יוסף היה צריך לענות, מן רשעים, איזה רשעים המשנה אומרת שכשהם עבדו מן העולם, אז עבד חרון, אז התבטל חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם. רב יוסף היה צריך להדגיש שזה יותר, שמדובר כאן בהנוטלים מן החרם או משהו כזה. טוב, אז כדי להבין את זה, הבה ונתעמק קצת בלשונות של המשנה שהזכרנו קודם. נקרא את המשנה שוב. המשנה אומרת, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, כל זמן שהרשעים בעולם, חרון אף בעולם. עבדו רשעים מן העולם, נסתלק חרון אף בעולם. הלשון הזו היא דומה ללשון שמופיעה במדרש בספרי, בפרשת ראה. שם כתוב, אבל בצורה אחרת, כל זמן שעבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. המשנה אומרת כל זמן שהרשעים בעולם. זאת אומרת, הספרי מדבר על החפצה, על העבודה זרה עצמה, שהעבודה זרה נמצאת בעולם, ואילו המשנה מדברת על הגברה, על האדם, כל זמן שהרשעים בעולם. זאת אומרת, המשנה רוצה לחדש כאן משהו שהוא עוד יותר מאשר המדובר בספרי. מה שמדובר בספרי הוא על החרם עצמו. העיר הנידחת לקחו את כל החפצים שלה והחרימו אותם, כלומר שהם אסורים בשימוש, אסורים בהנאה. ובאה המשנה ואומרת שאפילו אם החפצה של החרם, כלומר אותו מציאות של עבודה זרה, כבר לא קיים בעולם, עדיין יש חרון אף בעולם בקיומם של אותם רשעים שהם עברו על החטא ששייך לעבודה זרה. והחטא הזה הוא חטא בפני עצמו. איזה חטא? לא ידבק בידך מאומה מן החרם. עוד פעם, לפי הספרי מדובר על החפצה, שהעבודה, כל זמן שהעבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, באה המשנה ואומרת יתרה מזו. אפילו אם החרם כבר העבודה זרה עצמה איננה בעולם, אבל אותם רשעים שגנבו מן החרם, אז אם הם עדיין בעולם, אז יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמו שנסביר מיד. וזה לכאורה עומק השאלה של הגמרא. באה הגמרא ושואלת ככה. כשהמשנה כותבת כל זמן שרשעים בעולם, באה המשנה גמרא ומקשה, מן רשעים, כלומר, איזה סוג זה של רשעים שהקיום שלהם בעולם ממשיך בעולם את אותו חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם, חרון אף של הקדוש ברוך הוא דבר שבדרך כלל, מה זה בדרך כלל? במדויק מדבר על עבודה זרה דווקא. זאת אומרת, הביטוי חרון אף, לא חרון, חרון אף, הוא ביטוי שהוא משוייך לעבודה הזרה. ועל זה שואלת הגמרא, מן רשעים? כלומר, הגמרא רוצה להגיד, איזה רשעים קיימים בעולם, שעצם הקיום שלהם בעולם מחשיב כאילו יש עדיין עבודה זרה בעולם, ומביאה חרון אף של השם בעולם. וזה צריך להיות רשעים כאלה, שאפילו שהעבודה זרה עצמה כבר לא קיימת בעולם החפצה, אבל האדם, אותם אנשים, ממשיכים עדיין להביא חרון אף בעולם. זו השאלה של הגמרא, מן רשעים? ועל זה התשובה של רב יוסף גנבי. זאת אומרת, כוונת המשנה היא לרשעים כאלה שהשייכות שלהם לעבודה זרה באה בדרך של גניבה, ומכיוון ודווקא בגלל שהדבר הזה נעשה באופן של גניבה, אז שייך לומר שמכיוון שהרשעים האלה עדיין קיימים בעולם, אז יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם, אפילו אם העבודה הזרה עצמה כבר לא קיימת בעולם. ועכשיו צריך פשוט כאן להסביר את זה, מה הכוונה. אז ננסה לתמצת את נקודת הרעיון. הרב מפלפל כאן בעריכות, אבל נקודת הרעיון היא כזו. כאשר מדובר על גניבה, יש בעבירה הזו חומרה מיוחדת שהיא אפילו לא קיימת בצורה גלויה בשאר העבירות שבתורה. באיסור של גניבה, איסור של גזילה, תכף נדבר על ההבדל בין גניבה וגזילה, אבל בפשטות, כאשר מדובר על האיסור של גניבה, זה איסור כזה שהפעולה שלו היא פעולה נמשכת. זה רעיון שאומר הגאון הרגצ'ובי. זאת אומרת שכמו כאילו הפעולה הזאת מתמשכת ונעשית שוב ושוב ושוב בכל רגע ורגע, כל רגע, כל זמן, שהאיש שגנב לא ישיב את הגניבה ואת הגזילה, לכאורה, אז הוא עבר, בכל רגע הוא עובר, על האיסור שלא תגנובו, שמופיע אצלנו בפרשה, והאיסור שלא תגזול. ואגב, לפי הרעיון הזה מגיע הגאון הרגצ'ובי ומסביר, שהרמב״ם, כשהרמב״ם כותב בהלכות סנהדרין, הרמב״ם כותב את המניין של העבירות, אז הרמב״ם כותב שהמניין הזה של העבירות, לא תגנוב, לא תגזול ולא תגנוב, הם תחת המטריה של לאו שניתן לתשלומין. כלומר, איסורים שיש אפשרות לתקן אותם על ידי איש שמשלמים, לאו ניתן לתשלומין. והרמב״ם לא כותב שהמצוות, העבירות האלה, לא תגזולו ולא, לא תגזול ולא תגנוב, הם תחת המטריה, הם תחת העניין של לאו, הם תחת הכלל של לאו הניתק לעשה. מה הסיבה? לכאורה, אם התורה בעצמה כותבת איסור, ומיד התורה כותבת להשיב את הגזלה, למצוות השבת הגזלה, אז לכאורה, יש לזה לכאורה את ההגדרה ההלכתית המפורסמת של לאו הניתק לעשה. יש כתוב שבכל פעם שכשהתורה נותנת איסור, ואחרי זה התורה נותנת עשה, אז הלאו הזה, העשה הוא מנתק, הוא מתקן את הלאו, ואז לאו הניתן לעשה, הניתק לעשה, אין לו כן עליו. יש כמה וכמה עניינים שבהם מצוין ומיוחד לאו שהוא ניתק לעשה. למה גזילה וגניבה זה לא תחת הכלל של לאו הניתק לעשה? התשובה היא, כי מה פירוש לאו הניתק לעשה? לאו הניתק לעשה זה כשיש אדם שהוא עובר איסור מסוים פעם אחת, והאיסור הזה הוא מעצם העובדה שהתורה באה וקבעה שיש מצוות עשה שהיא מנתקת, כלומר מתקנת את הלאו, אז מזה מובן שברגע שאתה עשית את המצוות עשה, אזי התיקון חל למפרע על מעשה העבירה. כלומר, מעשה העבירה מתוקן וכאילו לא היה כאן עבירה. הכל מתוקן רטרואקטיבי. זה בלאו הניתק לעשה רגיל. לכן אי אפשר לומר שמצוות, שהעבירה של גזילה וגניבה היא כשברגע שבן אדם שילם אזי הוא מתקן רטרואקטיבי. מדוע? כי מכיוון שבגזילה ובגניבה בכל רגע ורגע האדם עובר על העבירה הזאת עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, אזי ברגע שהוא משיב את הגזילה, זה רק מתקן שמכאן, שמרגע זה ואילך, הוא כבר לא עובר על העבירה הזו שהוא עבר בכל רגע ורגע. אבל מה שהיה באותם רגעים שבהם הוא גנב מן החברו, חלילה, אז את הרגעים האלה הוא כבר לא יכול להחזיר. הדבר הזה, החפץ, לא יכול לחזור לחברו באותם רגעים שבהם הוא גזל, והרי הוא גזל בכל רגע ורגע. מה שכאן קורה הוא רק שזה נקרא לב הניתן לתשלומין, שמכאן ולהבא הפעולה הפסיקה, אותה פעולה מתמשכת של הגניבה נפסקה, ומכאן ואילך הוא יותר לא עובר, אבל זה לא מתקן את הלב בעבר. זוהי החומרה, זוהי ההקדמה לחומרה שיש בגניבה שאין אותה במצוות, בעבירות אחרות. וזה מה שרב יוסף כאן מדגיש בתשובה שלו. הגמרא שואלת, איזה רשעים מדובר כאן? כלומר, איזה רשעים הם אלה שהם עצם קיומם בעולם ממשיך עדיין את חרון אפו של הקדוש ברוך הוא, שקשור שחרון אפו, הביטוי חרון אף הוא ביטוי ששייך לעבודה זרה. איזה רשעים אלה? מה, העבודה זרה כבר עדיין, העבודה זרה קיימת בעולם? לא, עבודה זרה כבר איננה קיימת בעולם, ובכל זאת הקיום של אותם רשעים עדיין מביא את חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז על זה רב יוסף עונה גנבי. מה הפירוש? הוא רוצה לומר ככה, מכיוון שגניבה זו היא פעולה נמשכת ובכל רגע ורגע, אז הגנב עובר על האיסור של לא תגנוב וכל עוד הוא לא שילם, וזה יכול להיות שהאיסור הזה על הבן אדם נשאר אפילו עם הדבר עצמו שהוא גנב כבר לא קיים בעולם, אבל הוא עדיין לא שילם, הפעולה של לא תגנוב הוא ממשיך וממשיך הלאה וממשיכה הלאה והלאה. אותו דבר גם בדומה לזה קיים גם בסיפור שלנו, אדם שגונב מהחרם בלי רשות. באה התורה ואמרה, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, ובא יהודי חלילה ויצרו תקף אותו, והוא כן גנב מהחרם הזה, אז גם אם באותה שעה החרם הזה, כלומר אותו דבר, עבר מן העולם, כבר לא קיים בעולם, אז בעצם איזה תשלומים יש כאן, מה הוא יכול כבר עדיין לשלם? אומר, בכל זאת, אצל הגנבי האלה, הרשעות של פעולת הגניבה עדיין ממשיכה. לא מצאנו בשום מקום, אומר הרבי, שההמשך של הפעולה הזו היא רק עד שריפת החרם. וכאילו השריפה זה סוג של תשלומים כאלה. גנבתי, אדם חלילה גנב מהחרם, והוא אחרי זה תפס את עצמו ושרף את זה, או, מכאן ואילך הוא שילם, כביכול שילם לחרם והפסיק את פעולת הגניבה. לא מצאנו כזה דבר בשום מקום. ולכן כל זמן שהרשעים בעולם, וכאן הכוונה היא כזו, כל זמן שאותם רשעים שגנבו מן החרם, גנבי, עדיין לא עשו תשובה על העבירה שהם עשו של גניבת העבודה זרה, כל עוד הם לא עשו את זה, אז הם כאילו לא שילמו, והפעולה הזאת ממשיכה וממשיכה, ולמעשה יש את חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם, חרון אף של העבודה זרה. חרון אף של העבודה זרה כאילו ממשיך בעולם, אפילו שהעבודה זרה עצמה כבר איננה. וזה מה שרב יוסף מדגיש כאן. ומכיוון שהגניבה הזו היא פעולה שממשיכה בכל רגע ורגע, אז אותו דבר גם אצלנו, אצל הגנבי, הרשעות שלהם ממה שהם עשו, הרשעות עדיין ממשיכה, וזה מביא חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל זמן שהרשעים בעולם, אומרת המשנה, אזי חרון אף של הקדוש ברוך הוא עדיין בעולם. עבדו רשעים מן העולם, אזי בטל חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם. אלא שלפי הרעיון הזה עדיין לא מובן למה רב יוסף אומר את המילה גנבי. למה הוא לא אומר גזלני או גנבי וגזלני? הרי העניין הזה של פעולה נמשכת זה קיים גם אצל גניבה וגם אצל גזילה. זה שאלה אחת. שאלה נוספת היא כבר קשורה יותר לברייתא. הברייתא, אחרי המשנה הגמרא מביאה ברייתא. ושם כתוב בברייתא ככה, חרון בא לעולם, הגמרא לא אומרת, הגמרא אומרת ככה, רשע בא לעולם, חרון בא לעולם. הגמרא לא אומרת חרון אף, זה מעניין. אז לכאורה חרון, בכלל הגמרא הייתה צריכה לכתוב רעה בא לעולם, למה חרון? חרון בא לעולם, חרון זה הרבה יותר חמור מרעה, והעבירות האלה גורמות לכאורה, העבירות האלה הן לא גורמות רק רעה, הן גורמות לחרון, אז רשע בא לעולם, הגמרא אומרת רעה, מה קורה כאן עם הברייתא? תכף נדבר על הברייתא, אבל דבר ראשון על השאלה הראשונה, למה באמת, למה באמת רבי יוסף אומר גנבי ולא גזלני? הגמרא מספרת שרבי יוחנן בן זכאי, התנא, שאלו אותו התלמידים שלו, למה התורה החמירה יותר בגנב עוד יותר מאשר בגזלן, לגבי ארבעה וחמישה וכפל. אז כתוב ככה, שרבי יוחנן ענה להם את המילים האלה, זה השווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. זאת אומרת, הגזלן שהוא הולך בגלוי וגוזל מחברו ולא עושה את זה במחתרת, הוא השווה את כבוד עבד לכבוד קונו. היחס שלו לעבד, כלומר לאנשים שמסביבו ולקדוש ברוך הוא, הוא יחס זהה. לעומת זאת, הגנב אצלו הוא לא השווה כבוד עבד לכבוד קונו. מדוע? עשה כביכול, עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, שנאמר, עזב השם את הארץ, כלומר הוא הולך במסתרים, והוא חושב, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שיראה אותי האדם, אבל הקדוש ברוך הוא הרי לא רואה אותי. אז הוא בעצם עושה כאילו אוזנו של הקדוש ברוך הוא, ועיניו של הקדוש ברוך הוא כביכול אינם שומעות. ולכן הגנב הוא חמור יותר, ככה ענה רבי יוחנן בן זכאי. אז עכשיו נבין למה רבי יוסף, האמורה, שהוא מסביר, מה הם הרשעים, מה הם רשעים שהם גורמים לחרון אף של הקדוש ברוך הוא, הוא אומר גנבי. למה? כי עצם החטא של גניבה, אפילו לאו דווקא בקשר לעבודה זרה, בכלל, גניבה בכלל, זה דבר כזה שהוא מעין עבודה זרה. מה הגנב עושה? הגנב בעצם חושב, עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ. מה זה עבודה זרה? עבודה זרה היא אותה, מה שהרמב"ם מתאר בהלכות עבודה זרה, שאותם אלה אמרו, עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ. אז גם אצל הגנבי, וגם אצל עבודה זרה, בחרון אף, זהה. לכן, עכשיו נבין היטב את הברייתא. הברייתא אומרת את המילים האלה, תנו רבנן, רשע בא לעולם, חרון בא לעולם. הם לא אומרים חרון אף. דרך כלל, הכלל בידינו הוא שברייתא היא מעריכה הרבה יותר מאשר משנה. ובפועל אנחנו רואים פה הפוך, שפה הברייתא מקצרת יותר. מה בעצם הברייתא כאן רוצה לחדש? היא רוצה לחדש שלא רק לגבי חטא של עבודה זרה, אלא רשע סתם בכל איסור, כל עבירה. אפילו לא גנבי, כל עבירה, יש מעין, אמנם בעבודה זרה נאמר חרון אף, אבל בכל איסור יש חרון בעולם כל זמן שהאיסור הוא קיים. לא רק בעבודה זרה עליה אמרו שככל שהעבודה הזרה נמצאת בעולם, אז יש חרון אף בעולם. כל איסור, מדוע? וכאן הרב נכנס לנקודה כזאת. בכל איסור של התורה אפשר לומר, אם אנחנו נלך לעומק, זה לא רק בגניבה, הגניבה קיימת כל רגע ורגע, כל עוד הוא לא שילם, אלא במידה מסוימת, כל איסור של תורה יש בו פעולה נמשכת. מדוע? בגלל שכשיהודי חלילה עובר עבירה, חל עליו מיד המצווה והחיוב לעשות תשובה. זאת אומרת, שהוא, אפילו שהוא בעצם על האיסור, אותו איסור ספציפי, לא גניבה, סתם איסור שהוא עבר, את האיסור הזה הוא באמת סיים, אבל יש עליו בעצם, יש עליו בכל רגע ורגע איסור תמידי. כל רגע ורגע שהוא לא עושה תשובה, אזי הוא עובר על המצוות התשובה. והרעיון הזה של מצוות התשובה, האם זה מצווה ידוע, רעיון שהרבי דיבר עליו בעריכות במקום אחר, ששיטת האדמור הזקן, הרמב״ם והאדמור הזקני, שתשובה זוהי מצווה חיובית. יש כאלה שטוענים, יש כאלה שמסברים שככה באמת סובר הרמב״ם, שמצוות התשובה היא למשל כמו מצוות גט. אין מצווה לתת גט, יש מצווה שאם בן אדם צריך או מחויב לגרש את אשתו, להתגרש, אזי המצווה היא שהגט יעשה בדרך זו וזו, אבל זאת לא מצווה חיובית. יש כאלה שטוענים אותו דבר גם כאן, שהתורה אמרה שאם בן אדם רוצה לעשות תשובה או צריך לעשות תשובה, אז התשובה תיעשה בדרך הזו והלא, הוא צריך לעשות וידוי, הוא צריך להתוודות, ועד התשובה תהיה טובה. אבל אם הוא לא עושה תשובה, הוא לא מבטל מצווה של מצוות התשובה. ככה יש כאלה שטוענים, המנחת חינוך ככה סובר. אבל אדמור הזקן, יש כמה וכמה שטוענים שככה הרמב״ם סובר, שלא, שמצוות התשובה זו היא מצווה חיובית, וכל רגע מצווה שיהודי ישוב מחטאו ויתוודה. וזו מצווה חיובית. ממילא, מכיוון שזו מצווה חיובית, אז בכל רגע ורגע שהוא לא מקיים את המצווה הזו, בכל איסור, לאו דווקא באיסור של גונב מן החרם או גניבה, אלא כל איסור, בכל פעם ופעם שהוא לא עושה תשובה על זה, אז הוא עובר על המצוות עשה של עשיית תשובה. וזה החידוש שהברייתא רוצה לומר, רשע בא לעולם, חרון בא לעולם, לא חרון אף. כי כל זמן שהאדם שהוא עובר עבירה, הוא נקרא רשע, עד שיעשה תשובה, כמו שהאדמור הזקן כותב בספר התניא, שברגע שהוא עושה תשובה, אז השם רשע מסתלק ממנו. אז בכל רגע ורגע שהוא עדיין לא עשה תשובה, אזיין יש חרון בעולם. והברייתא לא מדברת על עבירה ספציפית, אלא הברייתא מדברת על הרשעות שקיימת בכל עבירה ועבירה, שבכל רגע ורגע שנמשך היעדר קיום מצוות התשובה, יש עדיין חרון באופן תמידי. לפני שניקח את ההוראה שלוקחים מכל הרעיון של השיחה הזו, אז הרבי מציין שיש קשר, הרי הברייתא הזו והמשנה הזו נאמרה, נכתבה בסיום של מסכת סנהדרין. יש קשר בין סיום להתחלה. בכל סיום, בכל התחלה יש קשר ביניהם, בוודאי במסכתות. אז מה מדובר במסכת הזו, מסכת סנהדרין? בהתחלה מדובר שם על הסנהדרין, שיש סנהדרין של 71 ויש סנהדרין של 23 וכולי. יש כל מיני סנהדרין, יש כל מיני בתי דינים, דיני ממונות בשלושה, יש דיני נפשות. והצד השווה ובכל הבתי דינים הוא שכל הבתי דינים הם צריכים לא רק לדון על החוטא, אלא גם לדאוג של מלכתחילה לא יהיה מצב של חטא. הנושא הזה של לדאוג מלכתחילה שלא יהיה חטא מופיע כבר בברייתא שבתנא דבי אליהו רבא, כתוב שהסנהדרין הם היו צריכים, סנהדרין של 71, היו צריכים לקשור חבלים של ברזל במותניהם, להגביה את בגדיהם למעלה מארכובותיהם, ולהסתובב ולחזר בכל עיירות ישראל, ולדאוג שלא יהיו חוטאים חלילה, ושאנשים ילמדו תורה וכולי, ללמד את עם ישראל תורה. לכאורה זה דבר תמוע. מדובר כאן באנשים כאלה שהם סנהדרין של 71. זאת אומרת, אנשים שהם בעלי דעה מרובה ומופלגים בחוכמת התורה. היה להם מקום שהם נמצאים בלשכת הגזית. הם צריכים ללכת ולהסתובב, להגביה את מותניהם, את בגדיהם למעלה ממותניהם, מארכובותיהם, וללכת עם חבלים של ברזל כדי לגרום לעם ישראל ללמד אותם תורה במקומות אי שם איפה שהם נמצאים. אז זה התשובה של המשנה. התשובה, זה מופיע בתחילת המסכת, ואז בסוף המסכת כתוב, כל זמן שיש רשע בעולם, אזי יש חרון אף של השם בעולם. לא רק בעת מעשה החטא, אלא מכיוון שמעשה החטא הוא פעולה נמשכת, אזי ההתפשטות, וההתפשטות הזאת ממשיכה הלאה והלאה, ולכן מוטלת חובה ואחריות גדולה על הסנהדרין שלא יגיעו למצב של חרון אף בעל העולם, ולכן הם מוכרחים ללכת ולהסתובב ולמנוע חרון אף של השם בעולם. וההתפשטות הזאת של חרון אף השם בעולם הוא לא רק בזמן, אלא הוא גם במקום. הוא לא רק פוגע באותו אחד שעובר את העבירה, אלא הוא פוגע בכל העולם כולו, בכל עם ישראל. ולכן, גם בסנהדרין עצמם, זה יכול לפגוע כביכול, לחרון אף של השם שיש בעולם. ולכן מוטל על הסנהדרין ללכת ולהסתובב, ולעזוב את כל ענייניהם ולהציל את עם ישראל. מכיוון אבל שההוראה הזאת היא שייכת לכל יהודי ויהודי, לא רק לסנהדרין, אזי יש כאן משהו מיוחד שנוגע לכל יהודי ויהודי. אז יבוא אחד ויאמר, נו, ההוראה היא שצריכים להיזהר מעבירה וצריכים לעשות רק מעשים טובים. נו, אבל ההוראה הזו היא הוראה שכבר מופיעה הרבה פעמים בציוויים של התורה, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, על השכר של המצוות, והתורה מדברת על זה. כאן יש כנראה הוראה נוספת, הוראה נפלאה מיוחדת, שהיא נוגעת גם כן לכל יהודי וליהודי. וההוראה היא כזו. כאשר יהודי חלילה נכשל בעבירה, הוא יכול לחשוב, נו, מה אני צריך להזדרז ולעשות תשובה? אני אעשה את זה. אבל למה אני צריך להזדרז? אז הוא דוחה את התשובה לזמן מאוחר יותר, ויכול להיות שבינתיים הוא מתעסק בכל מיני עניינים, ייתכן אפילו שהוא מתעסק בעניינים טובים. אותו דבר גם הפוך, בצד החיובי, הפוך למעליותה. כאשר יהודי מחליט לעשות מעשה טוב כלשהו, מצווה כלשהי, אז הוא לא ממהר, בינתיים הוא מתעסק בכל מיני עניינים אחרים, אז באה הגמרא ואומרת לא, כל זמן שהוא לא חוזר בתשובה כאילו אחרון קיים עדיין בעולם, לא רק בשעת מעשה העבירה שהיה לפני כך וכך זמן, אלא מכיוון שיש בכל מעשה העבירה סוג של מעין עבודה זרה, כלומר מעין גניבה, מעין עזב השם את הארץ, אזי זה ממשיך וממשיך הלאה כל עוד הוא לא עשה תשובה. וייתכן שזה לא יפגע רק בו, אלא בכל העולם כולו. כי כל עוד שיש חרון אף, כל עוד יש רשע בעולם, יש חרון אף בעולם. כל עוד הוא לא חזר בתשובה והוריד ממנו את השם רשע, יש עדיין סוג של חרון בעולם. אותו דבר גם במובן החיובי, שמה? שהיהודי שמחליט לעשות מצווה, אזי המצווה הזאת שהוא מביא, הוא מביא טובה לא רק לעצמו, הוא מביא טובה לכל העולם כולו, והפעולה הזו שהוא עושה במצווה, היא לא רק פעולה אחת, שנעשתה פעם אחת, זו היא פעולה נמשכת ונמשכת ונמשכת. אז כשיהודי יתבונן בזה, שבו, בפעולות הקטנות שלו, שהוא יכול לעשות, תלויים כאלה דברים נשגבים, כאלה דברים אדירים, שהוא יכול לסלק חרון אף של הקדוש ברוך הוא בעולם ברגע אחד מוקדם יותר. אותו דבר הוא יכול להביא טובה לעולם ברגע אחד מוקדם יותר, אזי כשהוא מתבונן בזה, זה מביא אותו למהירות ולהזריזות, לקבל ולעשות וליישם את אותם החלטות טובות שלו בפועל, ואז ייגרם באמת טובה, מיד מיד נגרמת טובה לעולם. אגוד תבוך, שבוע טוב.